של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שבי"ד באדר לפני 32 שנה הוא נפטר, ומכיוון שזכיתי, ולא רק אני חושב שכלל ישראל זכו, להיפגש עם הרב צבי יהודה ולקבל את, נאמר, את ההשפעה שלו, ההשפעה העצומה שלו, אז ברשותכם הייתי רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו, וגם לעסוק בנושא שהוא היה, הוא היה כהן, הוא היה בנו של הכהן הגדול, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, והוא בעצמו היה בחינת כהן גדול. כהן גדול זה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, יש בו קדושה מיוחדת של אהרון הכהן, בכל כהן דרך אגב, ברכת כהנים בבוקר, כל כהן שעולה לדוכן הוא מברך, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. והרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא היה בחינת כהן גדול, דיינו מידתו של אהרון הכהן, תרם, עשה רבות למען כלל ישראל, ואת הדברים שהוא עשה, שתל, הייתי אומר, את הפירות שלו, אנחנו עוד נקטוף לאורך דורות רבים. אבל לפני זה אולי כמה דברים על האבא של הרב צבי יהודה, הרב קוק זצ"ל, שכידוע היה הרב הראשי לארץ ישראל, והיה, אם אפשר יהיה לתמצת במשפט אחד, מה היה מיוחד ברב קוק זכר צדיק לברכה, אז הייתה לו מידה שקוראים לו מידת האהבה. הוא היה אוהב גדול, קודם כל אוהב אלוקים גדול, שאהבת האלוקים התבטא לאורך כל ימיו בדבקות, בלימוד התורה, בקיום התורה, בהפצת התורה. זה דבר ראשון. אבל האהבה שלו הייתה לא רק לגבי לימוד התורה, אלא גם לגבי קיום התורה, ולא רק ברמה הפרטית, אלא ברמה הלאומית. דהיינו, הרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, הוא ראה את עצמו כמנהיג, הוא כרואה בעין, כן? גם רואה באלף, הוא היה בעל חזון, כל כתביו, אורות, הוא רואה, והוא הרגיש את עצמו, הוא לקח כאחריות כזאת, לדור שלו ולדורות שיבואו אחרי זה, וכל מה שהוא פעל וכל מה שהוא כתב, כל זה היה בפרספקטיבה של העתיד לבוא. הוא הכשיר את הקרקע, הייתי אומר, לדור שלנו וגם לדורות שיבואו אחרינו מבחינה רוחנית, מבחינת להתבונן במציאות שאנחנו חיים בה בפרספקטיבה פנימית, רוחנית, גדולה. כן? התפיסה שלו הייתה שהאהבה הזאת, שהיא בעצם מאפיינת את הקדוש ברוך הוא, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אנחנו רואים כל יום בתפילה, כן? צריך לדבוק באהבה הזאת, במיוחד בדור שלנו, שהוא דור לא פשוט, דור שיוצא מגלות לגאולה, והאור והצל בו מורבבים, אז צריך להגדיל את מידת האהבה, וזה מה שאפיין אותו, וכל מי שנפגש אותו, ו... התרשם ממנו, התרשם מההקרנה, קרן אור פניו, מהאהבה הגדולה שהייתה לרב קוק, זכר צדיק לברכה. הוא כתב הרבה מאוד, הרב, והדברים שהוא כתב, הוא היה כותב אותם כמעיין המתגבר, כמו שאומרים חז"ל, שאדם שזוכה ללמוד תורה לשמה, הוא כמעיין המתגבר. ורב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, קודם כל את השליחות שלו אחרי פטירתו של הרב זצ"ל להפיץ את הכתבים של הרב וחנך ולהעמיד דור של אנשים שילמדו ויכירו וילכו לאורו של הרב זכר צדיק לברכה. והוא ביטא את זה, אומר, זאת נקרא התורה הגואלת. התורה הגואלת, יש גם ספר יצא, התורה הגואלת, כן, שכל מהלך הגאולה שלנו צריך להתבונן דרך העיניים של התורה, דרך העיניים של תורה מכל הבחינות, גם קודם כל חז"ל, אבל גם מבחינת הנביאים, עין בעין, כן? עין בעין, היה אומר רב סיוד, לתמיד לראות את המציאות שלנו דרך העין של התורה, דרך העין של הנבואה. אני למשל, מדי פעם שאני מסתכל לירושלים, מתבונן בירושלים, אני מסתכל ואומר, אם היה קם עכשיו ישעיהו הנביא, ירמיהו הנביא, יחזקאל הנביא, היה קם לתחייה בירושלים, מה אתם חושבים? מה הם היו עושים, הנביאים האלה? שמחים. איזה שמחה? גדולה מאוד. שכל החזון הגדול שלהם ממש מתממש לנגד עינינו. אני נוהג לומר שלאחרונה בשיעורים, אני מאוד מתפעל מהכביש שסוללים בשער הגיא. מרחיבים את הכביש לירושלים, ברוך השם. אז הנביא, הוא מדבר על זה. הוא מדבר, והיה עקוב למישור, ויהיה כאן דרכים, הדרכים לירושלים יתיישרו ויעלו. ואתה בדור שלנו, אתה רואה איך מיום ליום, מיום ליום, במהירות שלא תאומן, הכל הזה מתפתח. כל זה זה הגשמת נביאי ישראל. אני לא מדבר על בוני ירושלים השם. איך ירושלים נבנית? על ידי כאן, כשאני גר בגבעת שאול, בונים עכשיו שני בניינים ענקים. אז הבוקר הסתכלתי, והם בונים שם יום ולילה, יום ולילה, בונים, בונים. הסתכלתי על הבניינים, אמרתי, בכל בית כזה אולי אפשר להכניס יישוב שלם. ואין לך פינה שלא בונים כאן בירושלים. אז לא רק בוני ירושלים השם, כמו שהיינו בגלות, אז בגלות שם אמרנו בוני ירושלים, והיינו בגלות, לנו ירושלים הייתה מבחינת רצון שיבנו אותה. הדור שלנו זה דור שרואה את זה עין בעין, בחוש, איך ירושלים הולכת ונבנית, וזה רק ההתחלה. ואני מעריץ את הדורות של הגלות שהם אמרו בתפילה, בוני ירושלים השם, ולא ראו את הבניין. לא ראו את הבניין. למה המשל דומה לזרע? אתה שם אותו באדמה, חקלאי לא ראה אותו. הוא תומר אותו באדמה, אבל הוא מאמין באמונה שלמה שמהזרע הזה יצא משהו. ככה יהודי שהתפלל בגלות אומר, בונה ירושלים השם, הוא אומר, איפה הוא בונה? הוא בונה למרות שאני לא רואה, העסק הולך ונבנה. ירושלים הולכת ונבנה. אבל היום שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו רואים את הבניין ממש. אסור להיות כפויי טובה. צריך להגיד תודה שאנחנו זוכים לראות את ירושלים ממש בבניינה. לדוגמה, זה הרב זצ"ל. הביט על המציאות, והרב שיודה בעקבותיו כמובן, הכל דרך העיניים של התורה, דרך העיניים של הנביאים, נביאי ישראל, דרך העיניים של חכמי ישראל. ומאפשר לנו להבין את המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה בעין טובה, באמונה, לראות את כל המהלך, איך אנחנו הולכים מתקדמים למרות הקשיים, למרות הבעיות. לא שיתעלמו מהבעיות, יתמודדו עם הבעיות, אבל באופטימיות, באמונה שלמה. זה היה הרב זצ"ל והרב שיודה, זכר צדיק לברכה, שהם, הייתי אומר, רואי בעין ורואי באלף של הדורות האלה, הדורות שיבואו אחרינו. ברשותכם, אני רוצה לפתוח מאמר. הם היו כהנים, והרב באורות התחייה, באורות בדף נון ג', הוא כותב כאן על מנהיגות, איך להנהיג עם, איך צריכה להיות ההנהגה של האומה בכלל, או כל עם בכלל, לא רק עם ישראל, אבל עם ישראל בפרט, איך להנהיג אותה בצורה נכונה. אני מקווה שזה מעניין אתכם. מעניין? טוב, בסדר. אבל לפני זה אני רוצה להגיד איזה דבר. ישנה מנהיגות מדינית. המנהיגות המדינית היום זאת ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, שהשם ייתן לו חוכמה, עוז וגבורה להתגבר על כל הקשיים המדיניים שמטבע הדברים בכל מדינה הם קיימים, בארץ ישראל, מדינת ישראל על אחת כמה וכמה. אז יש מנהיגות מדינית, אבל ישנה בכל חברה אנושית צריכה להיות גם מנהיגות רוחנית. זה לא מספיק שתהיה מנהיגות מדינית, אלא צריכה להיות גם מנהיגות רוחנית. בעם ישראל מראשיתו של עם ישראל ועד היום, הקדוש ברוך הוא, שבחר בנו מכל העמים, בחר בתוך עם ישראל את שבט לוי, מתוכם הכהנים והלוויים, שהם נבחרו לדבר הזה, להנהיג את העם מבחינה רוחנית, מוסרית, זה עניינם של הכהנים והלוויים. וכאן הרב כותב מאמר על הכהונה, תפקיד הכהונה בעם ישראל בעבר, אבל גם בהווה, ודאי וודאי לגבי העתיד, חדש ימינו כקדם, שהכהנים יתפסו את מקומם האמיתי בחברה הישראלית, והם יאצילו מרוחם הטובה, מהאהבה הגדולה שמאפיינת אותם על כל עם ישראל. בוא נקרא את המאמר, בבקשה. אני סעיף ד', כן? הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותכופה לרצופה. אני רוצה להסביר את הדבר. מידת הסבלנות היא מידה חשובה מאוד 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 בכל רמה. נתחיל מהמשפחה. צריך סבלנות. הרבה סבלנות. סבלנות. לומדים את זה ממשה רבנו. משה רבנו כתוב עליו שהוא היה ענב מכל אדם. ורשי במקום אומר, מה הגדר של ענב? איך אני מודד אם האדם באמת הוא ענב או לא? זה שאומרים עליו שהוא ענב זה לא מספיק. זה שהוא חושב שהוא ענב זה לא מספיק. אלא אומר רשי, משה רבנו, שזה התואר שלו, לא כתוב על משה רבנו חכם מכל אדם, הוא היה חכם מכולם, הוא היה גדול הנביאים, הוא היה הכל. אבל תורה, כשהיא באה לציין את אישיותו של משה רבנו, היא אומרת, הוא היה ענב מכל אדם. אומר רשי במקום, מה זה ענב? שפלן וסבלן, שתי מילים. שפלן וסבלן. משה רבנו מנהיג את עם ישראל, ולא מלקק דבש מעם ישראל במדבר. פרשת שבוע, חטא העגל, חטא המרגלים, מתלוננים, כל הזמן. איזה סבלנות! וואי, וואי, וואי. מאיפה יש לך את הסבלנות הזאת? כל הזמן מבקש, רק שהשם יעזור, ירחם על עם ישראל, למרות כל מה שהם עשו. זה הענווה. אומר, כל חברה, כשאתה המשפחתי או אתה החברתי הראשוני נאמר, הוא דורש את המידה הזאת שנקראת מידת הסבלנות. לסבול את השונה, לראות את השונה, להתייחס אל השונה, לא לחשוב שכולם שווים אליך. אז בשביל להניג חברה, להניג ציבור, אומר כאן הרב זצ"ל, צריך מידת הסבלנות. אבל למי יש מידת הסבלנות? הוא אומר, לאנשים שיש להם באמת מידת החסידות. החסידות. זאת אומרת, יש צדיקים, יש חסידים. אני לא מדבר כרגע ברמה של חסידי חב"ד או ברסלב או משהו כזה. אני מדבר ברמה של החסידות שמדבר עליה הרמח"ל במסילת ישרים, ושם הוא מדבר על החסיד שהוא אדם אידיאליסט. אידיאליסט זה אדם כללי, שכל עם ישראל בלב שלו. זה נקרא חסיד אמיתי. הגדר של חסיד, ככה הוא מסביר בעל מסילת ישרים, הרמח"ל שהוא בעצמו היה חסיד גדול, כן. הגדר חסיד, הייתי אומר את זה מדבר, אדם טוב, אדם טוב. כשהוא אומר, הוא מפרט מה החסידות, זה אדם שעושה טוב, רוצה טוב, פועל טוב, לא רוצה לצייר אף אחד. זה הגדר של חסיד. זה ברמה הפרטית יותר, ברמה הכללית, ואני רוצה לצטט כאן, את המסילת ישרים, כשהוא מדבר מה כוונתו של החסיד, מה עניינו של החסיד. אומר כאן הרב בפרק הרמח"ל, פרק י"ט, אומר ככה, אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, טובת הדור, כל הדור כולו, על זרמה וגוונה ומפלגותיו ומחלוקתיו, וכל מה שאנחנו, צערנו הרב, ניזונים מהעיתונים, מהמדיה, מכל הדברים האלה. הוא רואה את טובת הדור כולו, שהנה ראוי לכל חסיד, שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם, להגן עליהם, הוא מגן הדור, מגן דוד, מגן אברהם, מגן עליהם, ללמד זכות על כולם, ועל כולם, בלי יוצא מן הכלל. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. כל הדור אוכל מפירותיו. זהו החסיד האמיתי. על זה מדבר כאן הרב זצ"ל, שהוא מתפלל על כולם. אמרו חז"ל, היש בעץ לגבי המרגלים, משה רבנו שואל, היש בעץ? אומרים חז"ל, אם יש מי שמגן על דורו כעץ, על כל הדור כולו כעץ, שזהו רצונו של מקום שהוא חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. הוא מעריך קצת הרמח"ל כאן בהמשך, זה היה הרב קוק זצ"ל. ועל זה הוא כותב, הוא אומר, צריך סבלנות לכל הדור כולו. הדור בעיקר, הדור שלנו, דור קיבוץ גלויות, שהוא דור מורכב מהפכים כאלה ואחרים, כמו שאנחנו רואים וחווים. צריך שזה סבלנות גדולה. אבל להיות אדם סבלן, לא כל אחד יכול להיות סבלן במידה כזאת. רק יחידי סגולה הם כאלה שיכולים להתעלות מעל הבעיות היומיומיות והקשיים והבעיות, ולהיות סבלן לגבי כולם, להיות בעל ענווה כלפי כולם, צריך להיות אנשים מיוחדים. על זה כותב גם בהמשך הרב. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם. הבינה האלוקית, הכוונה היא שאתה, כל אחד עם האמונה שלו, אני מניח שאין כמעט אדם שלא מאמין באיזה אלוקים. השאלה איזה מין אלוקים מצטייר אצלך בלב, במוח. יש אחד שאצלו מסתער האלוקים בצורה של מידת הדין. כל הזמן אלוקים זה הדין, 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 הדין. הוא מחלק את העולם משחור לבן, לטובים ורעים וכל הדברים האלה. אבל זה לא צדיקי עליון. צדיק עליון המבין את העניין האלוקים שהוא אוהב. הבוחר בעמו ישראל באהבה. יפה מאוד, איך אתה יודע? אומרים את זה כל יום. אבל לא כתוב בחר, ולא כתוב יבחר. מה כתוב? בוחר. מתי הוא בוחר? ברגע זה הוא בוחר? אה? כן, יפה מאוד. גם ברגע שאנחנו לא בסדר, אני בדקתי את זה, הוא אוהב אותנו. זה כמו אבא טוב, שהוא אוהב את הילדים שלו, גם כשהם שובבים. יכול לקרוא דבר כזה? אה? אבל זה אבינו שבשמיים, הוא אוהב אותנו. אז זה הבינה האלוקית היותר עליונה. הבינה האלוקית יותר שאלוקים באמת עושה רק בטובתנו. ואוהב אותנו אהבת אין קץ. את כולנו, בלי יוצא מן הכלל. גם אלה שבמפלגה שאתה מתנגד עליה, אני בדקתי את זה. לא, באמת. הוא אוהב את כולנו. שאלו אותי איך. שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? למה המשל דומה? ליעקב אבינו. יעקב אבינו הוא 12 ילדים. בצעירותם הם היו קצת שובבים. רבו אחד עם השני. שנו אחד את השני. את יוסף לפחות, שנו את זה. אבל יעקב אבינו היה מחובר לכולם. בלי יוצא מן הכלל. הוא אהב את כולם. למרות שכל אחד היה שונה אחד מהשני. יעקב אבינו זה עם ישראל, אנחנו עם ישראל. עם כל הזרמים, זה מזכיר לנו את הכהן הגדול, עם החושן על הלב, כל שבטי ישראל, הליבו, בליבו, כן? זה המנהיג הרוחני שעם ישראל זקוק לו. על זה מדבר כאן הרב. חסידי עליון מאוד שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם. אז כשהאומה יודעת שיש אנשים כאלה בתוכה, אנשים כאלה גדולים, אנשים כאלה שהם מאצילים מרוחם על כל הקשת של האומה, על כל ה... למרות בקשת של האומה יש דעות כאלה ואחרות, אז בטוחה היא האומה, יש לה מידת הביטחון בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה. זאת אומרת, היחידים האלה, האומה יודעת, יש מנהיג שהוא אוהב את כולם, לוקח אחריות לכולם, לכל הצבעים, לכל הזרמים, אז האומה שלווה יותר, בטוחה יותר. אז בטוחה היא שכל ההנהגה הרוחנית הזאת נמצאת באותם יחידים. ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכי המעשים. ניקח דוגמה בדור שלנו. הדור שלנו הוא דור של בונה את המולדת, בנייה. פשוטו כמשמעו. השאלות המרכזיות הקיימות היום במדינה הן בעיות קיומיות, ביטחון, כלכלה. אלה הם הדברים המרכזיים היום בחברה הישראלית. אז אם האומה יודעת שהיא עוסקת בעולם של עשייה, של בנייה, שיש מנהיגות רוחנית, שהיא יודעת לעצור בתוכה את כל החזון הרוחני של עם ישראל, והיא יודעת שהבנייה והעשייה וכל הדברים האלה, והביטחון והצבא, זה מצווה גדולה, האומה שלווה. אבל אם חס ושלום, אין מנהיגות כזאת, ויש כאלה שאומרים שכן צבא ולא צבא, וכן כלכלה ולא כלכלה וכל הדברים האלה, אז האומה בעצמה נחלשת מהבית ביטחונה, אולי הם צודקים, אולי הם צודקים. הרי אין אומה שהיא לא מתחלקת לשני הממדים האלה. מצד אחד, כל אומה ואומה בונה את עצמה באופן מעשי, באופן כלכלי, באופן כל מה שעם ומדינה צריכים, אבל הם צריכים גם ראש. מישהו שישמור על המוסר, על הערכים, על הדברים האלה. לכן כשישנם צדיקי עליון כאלה שהם מתבנים על המציאות החומרית אבל בעין טובה, לא בעין כאילו זה לא בסדר, אז האומה השלווה היא בטוחה. אומרת יש מי ש יודע מה הכיוון הרוחני והמוסרי, ולא בסתירה לבנייה והעשייה, אדרבה, לצקת תוכן לכל הדבר, מה שאנחנו רואים כאן במדינת ישראל במציאות שלנו היום, בלי כל חרדה פנימית, שמה התייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, מרוב שהם עוסקים בעולם של עשייה ובנייה, אולי לא יהיה להם רוח, הנותן לה את כוח נשמתה ומהווה את אידיאליה, שעושים אותה לעם וחטיבה מיוחדת. שיש דבר כזה. כל זה מדובר על כל עם. כל עם צריך, כמו שיש לו מנהיגות מדינית, הוא צריך גם תהיה לו מנהיגות מוסרית, רוחנית, שהיא תשמור על המימד הרוחני, הערכי, המוסרי, בתוך החברה האנושית. עם ישראל, על אחת כמה וכמה, הוא זקוק, הייתי אומר היום בדור שלנו, כאוויר לנשימה, למנהיגות רוחנית שהעם יעריך אותה, יכבד אותה, יפתח בה, וידע שהאמירות שלה והכוונה שלה, זאת היא הדרך באמת. הוא צודק הרב, מה אתם אומרים? בוא נראה איך הדבר הזה הולך וקם. בייחוד באומתנו, בעם ישראל, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, עם ישראל הוא עם הנצח. ערכי הערכים של העם היהודי הם ערכים נצחיים. הם לא מדברים רק על ההווה. נכון שיש הווה, אבל יש גם עתיד, ומי שמתעלם מהעתיד, גם ההווה הוא מבולבל מאוד. לא באנו, איך פעם מישהו יתבטא כאן, שבאנו כאן לנגב חומוס בדמשק. מה זה, בשביל זה באנו להקים מדינה, או בשכם? סליחה שאני מתבטא בצורה כאן, או בלשון אחרים, באנו כאן לעשות כיף, לעשות חיים. זאת לא מטרת מדינת ישראל. מי שחושב כאן הוא חי רק את ההווה. אבל בשביל זה באנו כאן אחרי 2000 שנות גלות, רק לעשות כיף, רק שנחיה בתנאים טובים מבחינה כלכלית, מבחינת רווחה כלכלית ותו לא. מהותו, עניינו של העם היהודי, הוא מעל ומעבר להווה. אנחנו עם הנצח וחיים לאור ערכי הנצח. ומהו הערך? בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר אותו? העם זה יצרתי לי. למה הוא יצר את העם היהודי? אתם יודעים, חבר'ה?
לעזור לו בבנייה.
ודאי, אבל מה? תחשבו רגע. עם זו יצרתי לי. מה אומר הנביא? תהילתי יספרו. יפה מאוד. מה זה תהילתי יספרו? להגיד תהילים? לקדש שם שמיים בעולם. עם ישראל בא להביא את הטוב לעולם, את האור לעולם. ישראל אורו של עולם. מדינת ישראל אורו של עולם. ירושלים אורו של עולם. התכלית שלנו זה לא רק הגוף, לא רק החומר, אלא התכלית שלנו להביא לעולם את הטוב האלוקי, את האור האלוקי, כמו אומרים, לגלות את השכינה בגדול, לא רק לעצמנו כאן בארץ ישראל, אלא לעולם כולו. להביא את הרצון הטוב האלוקי הזה שהוא שורה בכל מקום, לגלות אותו, ומי ארץ ישראל ומי ירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לכל העולם כולו. זה החזון שלנו. לכן הוא אומר, עם ישראל, הדרישה המוסרית שנדרשת ממנו היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מכל אומה אחרת. לכן צריך גם מנהיגות רוחנית כזאת שהיא תדע להציל מרוחה לאומה. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה היא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה. הוא בסיס נשמתה של האומה. הנצח הוא בסיס נשמתה של האומה. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, של התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס במיד באומה רטט פנימי, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה, שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן. זה ביטוי של בחובות הלבבות. כן, אומר. יש, אומר, זה אופייני דרך אגב לתלמיד כאן ובישיבה בדרך כלל. יש תלמיד בישיבה אומר, אם אני אלך לעבוד, מה יהיה עם התורה שלי? וכשהוא לומד, הוא אומר, ומה יהיה עם הפרנסה שלי? והוא קרוע בין שני עולמות. אז היא הכי נמי. אז הוא צריך לדעת, כל אדם צריך להחליט איפה עיקר המשקל שלו. אבל אם הוא לא ידע איפה עיקר המשקל שלו, אז באמת הוא כל הזמן עובד, איך אומרים, בחצי אנרגיה, ככה הרב מתבטא כאן. אתה לומד ואתה חושב על פרנסה. אתה מתפרנס, אתה חושב על לימוד תורה. אתה עשו מה שנפתלי עושה. מה נפתלי עושה?
גם וגם.
גם וגם. הלך, הוא קובע לו עיתים לתורה. אבל יודע, העיקר היום אני עוסק בפרנסה, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש אחדים, כן ירבו. אבל בלי רוח, בלי נשמה, אתה עבד, עבד של החומר. לכן אני גם אומר לתלמידים, שאני פוגש אותם, אחרי שלמדו במכון, אחת השאלות הראשונות שואל אותם, אתם קובעים עיתים לתורה? למרות שהם עסוקים כל אחד בעבודתו, במלאכתו, צריך לקבוע עיתים לתורה. אבל זה לא מספיק לאומה, זה שאנשים שעובדים ועמלים קובעים עיתים לתורה, דף יומי או הלכה או משהו כזה, 100% בסדר, להרבות תורה בישראל. אבל זה לא יכול להיות תחליף למנהיגות רוחנית שהיא תהיה כל כך דבוקה באלוקים, שתוכל להציל מרוחה על כל האומה. והאומה צריכה להפריש מתוכה כמה, איך אומרים, קבוצה נבחרת של אנשים, שהם כל כולם קודש ללימוד תורה וקיום התורה, והם מאצילים, הם לומדים תורה גם בשביל כל האומה. ולא רק זה, האומה בטוחה בהם. האומה אומרת, אנשים האלה, אנשי אמת, שדרך אגב, אנחנו עוסקים כרגע בשיעור הזה לזכרו של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא היה כזה. היה איש אמת. איש, אדם כללי, שכאב ופעל ועשה למען כל עם ישראל. במסירות נפש שאין כדוגמתה. אני רק בהזדמנות זאת אציין כמה מפעלים שהרב, אני זכיתי עוד לראות איך שהוא פעל ועשה את הדבר. חוץ מהמפעל האדיר של הוצאת כתביו של הרב קוק זצ"ל לאור, והעמיד עולם של תורה. אם היום יש עולם התורה, מה שנקרא הציוני, אותם מאות מוסדות תורניים שלומדים בתורה, תורת ארץ ישראל, מקריית שמונה, אפשר להגיד, ועד אילת, פשוטו כמשמעו, ישיבות, אולפנות, מכללות, תלמודי תורה, כל הדברים האלה, זה היה מרוחו, מכוחו, של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שאני באתי למרכז הרב לפני קצת למעלה מ-40 שנה, אולי, סליחה, כבר 50 שנה, הזמן עובר. כמה היו לומדי תורה בציבור שמאמין שעם ישראל עכשיו לארצו זה קודש, תחיית האומה. מעט מאוד. הייתי אומר עשרות, בסך הכל, כמה היו במרכז הרב? פחות מ-100, ודאי וודאי פחות מ-100. וכמעט לא היו ישיבות. והיום איזה עולם? בלי עין הרע. אלפים, עשרות אלפים. והם, אני, סליחה שאני מתבטא, אותם אלה שעוסקים בתורה ומחוברים לבניין ארץ ישראל, אם זה לצבא, אם זה להתיישבות, אם זה לכלכלה, אם זה לחינוך, לכל דבר, זה האור של עם ישראל, זה התקווה של עם ישראל. וכולם יודעים את זה, בסתר ליבם. כן? זה הרב סיודה, הוא, למרות שהאדם מבוגר, הסכים להקים דור אחר, מעגלים מעגלים, לפתוח את כאן. זה דבר אחד. כל מפעל ההתיישבות הגדול בישע, כל זה מה, בא מרוחו, מהדרכתו, מדחיפתו של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. למרות שהיה אדם מבוגר כבר. ממש בגיל מבוגר, אבל הוא היה כל כך מאמין, כל כך נחרץ בעניין הזה, שכל מקום שעם ישראל יישב, זה שם צריך לשבת. לא להשאיר וקום בארץ, לא להשאיר מקום בלי יישוב ארץ ישראל. כי אם, לא, אם יהיה וקום, לא יהיה יישוב ארץ ישראל, יבואו לשם אנשים אחרים. אני לא רוצה להאריך כאן בסוגיה הזאת. והמאות אלפים היום שיושבים בישע, והיום ברוך השם זה לא רק בישע, אלא גם גרעינים תורניים בערים הגדולות, בכל מקומות, בגליל ובנגב וכל המקומות. כל זה מרוחו של הרב סיודה, זה צדיק לברכה. זה צריך לדעת הדבר הזה. זה לא בסתם. הוא היה המנוע של כל הדבר הזה. ואולי דבר שאנשים לא יודעים אותו. זה העלייה הגדולה מרוסיה. העלייה, מיליון יהודים שבאו מרוסיה, זה התחיל אצלו בשולחן, היה לו בית צנוע, שולחן, שהוא כאב, כאב גדול את אסירי ציון. היום יוסף מונדילביץ', וקסרנסקי ואחרים שישבו בכלא. הוא הקים מטה בהשראתו, בהנחייתו, מטה שלח את עמי, והחברה האלה היו קבוצה של תלמידי חכמים שהתמסרו לזה והלכו בכל העולם, אפילו לחץ בארצות הברית על הנשיא ובאנגליה, באירופה, בכל מקום לחץ, 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 לחץ. ובסוף, החומה, חומת הברזל נסדקה, והתחילו אסירי ציון לצאת, ובעקבותם, כמו בסכר של מים, פתאום זרימה של כל כך הרבה יהודים בלי עין הרע. אבל צריך להזכיר את זה, שהוא עמד ביסוד העניין הזה. למה? הוא היה אדם כללי. זה מה שהרב כאן אומר. הוא ראה לנגד עיניו את טובת כלל ישראל. שום עניין פרטי לא עמד לפניו, לא היה לו עניין פרטי. הוא כל הזמן טובת האומה. ולא רק זה, הוא קרא את המפה. הוא קרא את המפה, הוא ראה מה הצרכים האמיתיים של עם ישראל. ואם תשאלו אותי מה הצרכים האמיתיים של עם ישראל, תשאלו אותי. מה שהרב סיודה הצביע עליו, מה הוא אמר? לחזק את הרוח של האומה. ואיך אפשר לחזק את רוח האומה? על ידי ריבוי תורה בישראל. להגדיל תורה ולהדיר. כמה שיותר ללמוד תורה בישראל. היום בלי עין הרע. יש כל כך הרבה יהודים שלומדים תורה, הולכים לבית הכנסת. מי שהיה בלוויה של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, מאות אלפים, לא יאומן, מאות אלפים. אני לא חושב שאיזה לוויה בתולדות המדינה הייתה כל כך גדולה. מה זה? הם באו להזדהות עם הרעיון של לחדש את ה... לשוב ליהדות, למסורת. הם אנשים אז רואים את זה בחוש, את ה... אבל צריך לזכור שהרעיון הזה של להפיץ תורה ולקרב רחוקים ליהדות, הדברים האלה, הרב סיודה היה עומד עוד לפני תנועת התשובה וכל הדברים האלה, שאני באופן אישי זכיתי, משום מה אני לא יודע, אבל בכל זאת זכיתי להסתופף בתחילת המהלך של התשובה הזאת, שהיום אנחנו רואים אותה בגדול, להיות ליד שולחנו, באיזה מידה לקבל מרוחו. אז זה עניינו, זה דבר אחד. הדבר הראשון צריך לחזק את עם ישראל, זה ללמוד תורה. וללמוד תורה בשני מערכות. א', ללמוד תורה בהמון, דהיינו לחזור למסורת, לבית הכנסת, לדף היומי, להלכה, ללימודי תורה, היום ברוך השם באינטרנט, היום אפילו בכל ישראל, אני שומע על מדי פעם קריינים אומרים, פרשת השבוע. לא אומר במורשת. כל כך נהנה לשמוע שאיזה קריין או קריינית אומרים, והפרשת השבוע, פרשת... פעם זה לא היה ככה. פעם זה לא היה ככה. כולל בגלי צהל. מדברים פתאום על תורה ופרשת השבוע ודברים האלה. העם שמה ליהדות, זקוק ליהדות. אז זה דבר אחד. אבל צריך גם את הגרעין. אותם לומדי התורה שהם כל כולם קודש לתורה. היום יש את הוויכוח הזה על לגיוס בני הישיבות, כל הדברים האלה. אני לא רוצה להיכנס לנושא, אבל אני אומר, באופן עקרוני, חייב להיות בעם ישראל כמו שהכהנים בעבר. הם היו שבט מיוחד, שכל כולם קודש היה. ללמוד וללמד תורה, גם היום, בדור שלנו, חייב להיות גרעין, וגרעין חזק וגדול, שנתמך על ידי עם ישראל, מדינת ישראל, שכל כולו קודש ללימוד תורה, ולהפצת תורה. ויש את הגרעין הזה, הוא לא שהוא לא קיים, יש. רק לחזק אותו, לעודד אותו, לא לחרסם בו חס ושלום. אנחנו צריכים להבין, אנחנו בסך הכל 13 מיליון יהודים. אסור להגיד מניין, אומר, אבל נניח ככה. כמה לומדי תורה בתוך 13 מיליון יהודים, כל עם ישראל זה עם אחד. כמו במעמד הר סיני. אז ודאי, אם אנחנו מדברים היום על רופאים, מהנדסים וכל הדברים האלה, שזה חשוב וצריך שיהיו, אבל ודאי וודאי צריך גרעין של לומדי תורה, שהם יאצילו מרוחם ומתלמודם וממעשיהם על כל האומה כולה. ובעזרת השם, הדבר הזה, כל הבירור הזה שנעשה עכשיו, זה בהקשר בדיוק לעניין הזה, איך ליצור כאן את אותו גרעין גדול ובעל השפעה, שיהיה לו אידיאלים לקרב את כל עם ישראל לתורה, שיואב את מדינת ישראל, בתחיית ישראל. זה דרך אגב, הישיבה המרכזית העולמית שהרב קוק הקים אותה, זו הייתה כוונתו בדיוק, לרכז קבוצה גדולה של תלמידי חכמים שיצילו מרוחם על האומה כולה. אז זה לגבי הדבר הזה. זה הדבר, החשוב ביותר היום במדינת ישראל, זה באמת שכולם יעסקו, רוב רובו של העם יעסוק בלימוד תורה, שכל אחד לפי מדרגתו, כל אחד ימשיך בעבודתו במפעלו, ויהיה גרעין שהוא הגרעין שיאציל הם מבחינת הכהנים, שמאצילים מרוחם על כל האומה. ולזה הגה או חזה הרב קוק זצ"ל, זה מה שהוא כותב כאן, וזה מה שפעל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. אשרנו, מה חלקנו, תוך חלקנו, שישנם אנשים כאלה, היו בתוכנו, ויש בתוכנו אולי אנשים כאלה, שהם באמת רואים את כל פועלם למען הכלל, למען כלל ישראל, ומחזקים את האומה מכל הבחינות. אז זה לגבי העניין של עיסוק בתורה, אומר, רוב רובו של האומה צריכה להמשיך לעבוד, לעמוד, כל אחד במקומו, כל אחד בזה, ולעשות את זה במצפון שקט, שאתה עושה את הדבר הנכון. יחד עם הדבר הזה, צריכים שתהיה מנהיגות שתקרין את זה ותגיד, להמשיך בכל המפעל האדיר הזה של תקומת ישראל ומדינת ישראל, ויחד עם זה שיהיה כאן גרעין של מאות, אולי אלפים, של תלמידי חכמים שהם יצילו מרוחם על כל האומה כולה. על זה כותב כאן הרב. והוא עובר, תהפכו את הדף, לגבי הכהונה. כאמור, הרב צבי יהודה זכר היה כהן, אביו כמובן כהן, מבחינת כהנים גדולים. כאן הרב עוסק בכהונה, בתפקידה של הכהונה. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים. הכהונה היא המחבר, הכהנים, תפקידם בעולם לחבר את העם לאלוקים. הם החוליה המחברת. נכון שהקדוש ברוך הוא מחובר לכולנו. ושמתי את שמי על בני ישראל, על כל בני ישראל, ואני אברכם, אנחנו אומרים, הכהנים אומרים את הדבר הזה. והאמת שאנחנו כולם מחוברים לבורא עולם. אבל הכהנים בתוך עם ישראל יש תפקיד מיוחד, בגלל הקרבה שלהם לבורא עולם, הם התפקיד שלהם להיות צינור, להעביר את המסרים של הקדוש ברוך הוא, דרך התורה, דרך היראה, לכל עם ישראל. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות כי אם דחיפה אגונה, דחיפה הכוונה חיבור אגון. הם המחברים הכהנים בין בורא עולם לעמו. כשאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, נותן כמשל, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, דהיינו, כל אדם יש לו הרבה כוחות, יש כוחות עשייה וכוחות אחרים, אלא הוא מתקרב על ידי כוחותיו העליונים, אלא על ידי נטיותיו השפלות. כי אם על ידי העליונות שבקרבו, השכל, התבונה והדברים האלה, הם מקרבים אותו לאלוקים. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוקיים. איך אומרים? אם יש ראש בריא, הגוף בריא. מבחינה, עם השכל, עם התבונה עובדת, זה מקרין על כל הגוף. זה באופן פרטי, כן. טוב, גם מבחינה לאומית. נכון, יש אנשים שעוסקים בענייני הגוף. אבל כשהם בטוחים שיש ראש בריא, יש, אז ודאי הם עושים את מלאכתם בלי ספקות, בלי בנאמנות. כן, גם האורגן הלאומי, הציבור. גם האנושי הכללי. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוקים, בקוטנו, בכוחותיו הדלים. דיינו בדברים ארציים, חומריים ותו לא. ברגשותיו המהוממות או מטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. היום הוא מבטא כל כך את המדיה של היום. גלי החושים הטורפים אותו. אני לא יודע, מישהו ראה פעם אינטרנט או משהו כזה? יצא לכם לראות דבר? מי ראה כאן דבר כאן? זה מטורף הדבר הזה. אני לא מדבר על סרטים, אני מדבר על חדשות אפילו. פק, 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 פק. פעם יראו לי את זה, אמרו, תעצור רגע, אני רוצה לראות. עובר במהירות כזאת, אתה לא מספיק אפילו. אתם שמתם לב לטירוף הזה. זה משהו נורא. אנחנו משובדים לזה. זה חלק מה... זה יכול לרומם את העם. התרבות הזאת יכולה להעלות את העם, לרומם את העם? ודאי שלא. צריך משהו נצחי, משהו אלוקי. לא זה משהו כזה מתנועה, מטורף. אור האלוקים של הקטנים מתקטן, אם יש, וכל אחד יש את האור שלו, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן, העולם כולו מדלדל. לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוקים. הוא מתכוון כאן לכהנים. הכהן החסיד העליון שדיברנו עליו, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוקים באמת. אנחנו, אנשים פשוטים, לא יודעים. אנחנו הולכים לאורם של אותם צדיקי אמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו. אם יש אדם כזה שאומר, הוא קרוב לאלוקים, אנחנו, בסדר, אנחנו, אין לנו את הקרבה. אבל על סמך זה שהוא קרוב לאלוקים, אנחנו בטוחים ושלווים שהוא עושה את הצעדים הנכונים. בעתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו, זה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שהבנים כולם, האומה כולה, מתאחדת סביב אותם אנשים חסידים, אנשים אצילים, אנשים שהם יודעים את דרכה של האומה. הוא נשמח אז בחילם ומאזין את שיחם, באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת המתנסית לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. ומתייחס, האומה מתייחסת אל גדוליו ומתגאה בגודלם, מתברך בברכתם ומתקדש בקדושתם של אותם כהנים, ומתמלא חי לעבודה חומרית, כן? לא מרפא מעבודה חומרית, אדרבה, נותן לו כוח לעבודה החומרית, החברתית והמדינית, כולל המדינית, ומלא עוז ואומץ הולכו את דרכו, יודע וברור שאלוקי אמן אמו, אמן, כן, כן, כל מלך נאמן, כמו שאומרים חזן. נזכר עכשיו שבאמת את הרב שיהודה, שהוא היה, מה שהרב קוק כותב זה היה הרב שיהודה, שמנהיגי המדינה היו באים לפתחו. אני זוכר את בגין, זכרונו לברכה, את פרס שיבדל לחיים ארוכים, דיין, הוא היה יהודי זקן, אבל הוא היה איש אמת, והם היו באים ומקבלים את ברכתו, ולפעמים גם היה גוער בהם. לא פעם היינו רואים שרים מהממשלה באים, והם היו באים בחילו רדה. מה יגיד הרב ציודה על מהלך מדיני כזה ומדיני אחר? הוא היה איש אמת כזה. אבל היה לו, היה, המילה שלו היה לה משקל עצום, לא רק המעשים שלו, גם המילה שלו. היה בתוכנו באמת, זכינו, היה מנהיג, ואנחנו כולנו תפילה, קודם כל זיכרונו לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני בטוח שכל הדברים שהוא הגה ופעל ועשה, יש להם המשך גדול, מתוך שנלך לאורם של שני המאורות, הרב קוק זצ"ל והרב ציודה, זכר צדיק לברכה, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.